באמת, מהלך הגאולה שאנחנו נמצאים בתוכו, גאולה בסוד הקץ המגולה, כמו שלמדנו מדברי הגאון מווילנה, הרב קוק, תלמידיו, תלמידי תלמידיו, יש הרבה מאוד דברים מעניינים בתוך המהלך הזה, ואחד הדברים המעניינים ביותר זה שמהלך הגאולה הזה מחדש פשטים בפסוקים. פסוקים שעד לתחילת המהלך הזה הציוני, היה להם פירוש, היה להם, או שלא ידענו לקרוא אותם, אבל פירוש כזה או אחר, לפתע פתאום, עם התחדשות, תהליך הגאולה של הדורות האחרונים, פתאום הפסוק הזה נהיה מובן, בהיר, ברור. אין ספק על מה הוא חל, אין ספק על מה הוא נאמר. יש לדבר הזה כמה וכמה דוגמאות. אחת הדוגמאות לדוגמה, אולי הפסוק הכי מפורסם, זה פסוק בתהילים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. ששמרנו שבטים שבטיה. אז הגמרא דנה, מה זה ירושלים הבנויה, כעיר שחוברה לה יחדיו, וכי יש שני ירושלים. הגמרא אומרת, יש ירושלים של מטה, הגמרא בתענית, ירושלים של מטה, ירושלים של מעלה. טוב, אבל הדור שלנו אין לו ספק לגבי הפסוק הזה. הפסוק הזה הוא פסוק ברור לגמרי. ירושלים הבנויה, את החצויה, כעיר שחוברה לה יחדיו, ירושלים המזרחית, המערבית, את המחולקת, עכשיו היא מחוברת. יש לפסוק הזה פשט, נכון? לא צריך לחפש כאן. אחד הפרקים המופלאים בספר תהילים, שאנחנו מכירים אותו מפני שאנחנו הספרדים נוהגים לומר אותו בפסח, אבל הרבנות תקנה לומר אותו ביום העצמאות, זה תהילים פרק כופזיים, שקוראים את הפרק הזה, וככה כמות שהוא, אי אפשר שלא להגיע למסקנה שהפרק הזה נכתב במפורש, ברוח הקודש כמובן, נכתב על ידי דוד המלך, אבל נכתב ברוח הקודש במיוחד על הגאולה שמונחת לפנינו. אין לפרק הזה כמעט שום הסבר אחר. יש בחלקים מן ההיסטוריה היהודית, היו קטעים בפרק הזה שאפשר להגיד שהם התממשו, אבל בשום חלק מההיסטוריה לא קרה שכל הקטעים האלה התממשו ביד ובעונה אחת, כתסריט היסטורי בהיר, ברור. כמטפל בצד אחרי צד, וברשותכם, הייתי רוצה שפשוט נלמד את הפרק הזה ביחד, נעבור עליו לפסוקים ונראה על מה הדברים מדברים, שבעצם הטענה היסודית היא שאומנם הגאולה הזאת היא גאולה חדשה, במונחים היסטוריים, אנחנו מדברים, נגיד, תלוי מאיפה סופרים, אבל 1897 זה הקונגרס הציוני הראשון, אולי נתחיל מתף ריש למד חט, פתח תקווה, אולי נתחיל עוד אפילו לפני כן מ... עליית תלמידי הגר"א, 250 שנה, עליית תלמידי הבעל שם טוב, רב מנחם מנדל מויטבסק, כשבאלף ביר זה היורצייט שלו. גם אם נלך לאחור, עד הערי ותלמידה, בית יוסף ותלמידה, 500 שנה בצפת, אנחנו מדברים פה על תהליך שהוא קורה במאה השנים האחרונות תורה אינטנסיבית, וב-200-300 שנה האחרונות יותר אינטנסיבי, זרעים שלו לפני 500 שנה, אבל זהו תהליך שבעצם ניבאו עליו הנביאים, ניבאו עליו גדולי ישראל, וכתב עליו דוד המלך מזמור פשוט מפורש. אין כמעט מילים אחרות שמתאימות לדבר הזה. ולפני שנתחיל לעיין בפסוקים עצמם, ברשותכם, אני רק רוצה לומר דבר אחד. כסוג של הקדמה. למונח גאולה שאנחנו עסוקים בו בחודש אייר, למונח גאולה יכולים להיות הרבה מאוד פירושים. מה זה גאולה? ומן הסתם כל הפירושים נכונים, כי גאולה זה גם גאולת העם וגם גאולת הארץ וגם גאולת הנשמה וגם גאולת התורה וגם חזרה לשמירת תורה ומצוות וכו' וכו'. זה הכל נכון. בכל אופן יש למונח גאולה משמעות אחת שהיא בסיסית, שהיא הכרחית, שבכל מקום כמעט בתנ״ך, כשמדובר על גאולה, כלפי עם ישראל הכוונה, זאת תהיה המשמעות. ולמונח הזה קוראים קיבוץ גלויות. גלות וגאולה. אלה שתי המילים. גלות, אנחנו יודעים מה זה גלות. גלות זה לגלות מארץ. אז הגאולה זה בעצם, המשמעות היסודית שלה היא קיבוץ גלויות. כלומר, הופעת סדר גודל של קיבוץ גלויות בצורה מסיבית גדולה, היא העדות הראשונה, הבסיסית, ההכרחית, שמדובר כאן בתהליך של גאולה. על גבי הקומה הזאת, ישנם ודאי עוד קומות רבות שצריך לדבר עליהן ולהרחיב בהן וכו', ועד בית המקדש ועד מלך המשיח וכו', אבל הקומה הבסיסית, הקומה שממנה זה הקריטריון לפני הדבר הזה, אי אפשר לדבר על גאולה, לא ניתן לדבר על גאולה, זה מהלך קיבוץ גלויות. וסביב הידיעה ההכרחית הזאת, אנחנו ניכנס אל הפרק. הפרק הזה, עוד פעם אני אומר, אנחנו חלקנו מכירים אותו. הקדמה, חילקתי את זה כאן לשלושה קטעים, לפי הנושאים. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו, יש כאן בעצם הודעה שהפרק הזה הולך, פרק של הודעה לקדוש ברוך הוא, הודעה, הודעה לקדוש ברוך הוא, כי לעולם חסדו. כלומר, יש כאן פרק היסטורי שעוסק בחסדים שרצים למעלה לאורך כל שנות ההיסטוריה, כי לעולם חסדו. מי? יאמרו גאולי אדוני אשר גאלה מיד צר. טוב, אז זה לא חדש. עם ישראל היה לו הרבה צרות, מכל מיני מקומות, מכל מיני רשעים שהצרו לנו. אבל הפסוק הבא כבר פותח פתח. ומארצות קיבצם ממזרח וממערב, מצפון ומים. כן? מה חסר פה? דרום. מה? מה זה? לא שומע? תימן, כן. מיד, מה זה? מה זה? ים זה דרום, לא ים זה נגב, ים זה מערב. נכון? ימה ונגבה, צפון ימה. יש פה כפילות, כן. יש פה כפילות. ימה וקדמה, צפון ונגבה. אז ים זה בדרך כלל מערב. יש כאן כפילות בעצם. חסר כאן דרום, חסר כאן דרום, ויש פה פעמיים ים. אנחנו כמובן צריך להתייחס לדבר הזה. אבל עוד לפני שנתייחס לכאילו סתירה הזאת, אנחנו קודם כל צריכים לומר את האמת. שמעולם לא הייתה תקופה בהיסטוריה של עם ישראל, שנקבצו בה גלויות בעת ובעונה אחת, מכל המרחב של הגלובוס. לא היה דבר כזה. לא היה. יציאת מצרים עלו ממקום אחד, אחרי 400 שנה, 210 שנה, ועליית בית שני עלו מבבל. במשך כל השנים היו טפטופים מפה, טפטופים משם, אבל שבפרק זמן יחסית קצר, בעת ובעונה אחת, מדובר בעיקר על מה שקוראים העלייה החמישית, העלייה שאחרי קום המדינה, אבל עוד גם לפניה, בעת ובעונה אחת, ממזרח, בבל, עיראק, סוריה, חלב, כל האזור הזה, כל הגלויות האלו שחוסלו עד האחרונה, גלות עיראק חוסלה כמעט לגמרי, בבת אחת, ממזרח. וממערב, מה זה מערב? תפרשו ארצות המגרב, כן? מערב זה מגרב, כן, מזרח ומערב, מגרב, מרוקו, טוניס, דרך אגב, עד עליית אחינו ואחיותינו העולים מרוסיה, אז העלייה המרוקאית הייתה העלייה הגדולה ביותר במדינת ישראל. אז ארצות המגרב, שזה לוב, טוניס, אלג'יר, מרוקו, ספרד, מה? מצרים, כן. מצפון, כל חצי הכדור הצפוני, אנחנו מדברים על כל אירופה. כל אירופה, כן? כל אירופה, רוסיה, כן, וזה. ומים. ים יכול להיות, אני ככה מעלה כאן אפשרות, אנחנו מיד נראה שיש כאן, לא רק שדוד המלך לא מתעלם מיושבי הדרום, אלא הוא קובע עליהם פסוק בפני עצמו, כנראה בגלל איכות מיוחדת של העלייה, אנחנו מיד נדבר עליה, על העלייה הזאת מדרום, אבל, אפשר? תודה. סגור את אבל, כאן האמירה, יש כאן, המילה ים, היא לא בהקשר הרגיל שלה ככיוון מערב, אלא בהקשר של הים. ואנחנו נחזור לזה בהמשך המזמור. יש כאן משהו מיוחד שקשור אל הים. אל הים, ואל הארצות שמעבר לים. הארצות מאוד מרוחקות, לדוגמה, ארצות הברית, מאירופה לארץ ישראל, תיאורטית אפשר ללכת ברגל. לא עושים את זה, אבל אפשר. מחובר, הארצות מחוברות, נכון? אירופה מחוברת לאסיה, דרך טורקיה, סוריה, אפשר ללכת ברגל מארץ ישראל לכל, אבל ארצות הברית אתה לא יכול. יש מקומות שכדי להגיע לארץ ישראל, אתה חייב לחצות את הים, אין לך יבשה. אוסטרליה, ארצות הברית, כן? מקומות שהם מנותקים מהגוש הזה של אסיה, אפריקה, אירופה, שזה שלוש יבשות מחוברות אחת אל השנייה. אז ים בעצם מבטא קיבוץ גלויות מכל המקומות. לא יהיה מקום שממנו לא התקבצו לכאן יהודים, כולל מקומות מנותקים במגשר היבשה, מקומות שאתה חייב לעבור ים. אז קודם כל בגלויות הקודמות בכלל היו מקומות שהגיעו יהודים לשם, זה היה מאוד מאוד מרוחק. אז זה רק מדובר, יכול לדבר רק על תקופה מאוד מאוד מאוחרת. ודבר שני, גם לא היו ממילא יהודים שבאו מהמקומות המרוחקים הללו, מקומות שצריך לחצות ים עבורם. הפסוק הזה מדבר רק על גאולה שתקבץ יהודים מעבר לים. ולא רק מעבר לים, אלא בהמשך נראה שתקבץ יהודים מעבר לים על ידי הים, על ידי ספינות, אוניות. שאלנו כאן, ידידנו יאיר, בתור נציג העולים מדרום, שאל, ומה קורה עם תימן, גם בתור כיוון וגם בתור, וגם בתור ארץ. טעו במדבר בישימון דרך, עיר מושב לא מצאו, רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף, ויצעקו אל אדוני בצר להם, ממצוקותיהם יצאים. לא רק שדוד המלך לא מזניח את הכיוון הזה, אלא העליות מדרום, בגלל שאלה היו העליות שהלכו ברגל. שאר העולים הלכו גם ברגל וזה, אבל כשאנחנו מדברים על מסע רגלי לארץ ישראל, של אלפי קילומטרים, על מי אנחנו מדברים? יהודי תימן.
פרס גם.
פרס, כן?
אתיופיה.
אתיופיה. בעיקר יהודי אתיופיה. כן, בעיקר יהודי אתיופיה, נמצאים שם בדרום הרחוק, למטה שם, בחצי הכדור הדרומי, וכדי להגיע, כדי להגיע לארץ ישראל, אתה צריך לעשות את זה במסע רגלי קצר, מאתיופיה לסודן, שתי דקות, ואנחנו הולכים ברגל, תופסים טרמפים וכאלה, הליכות של זה, ולא לחינם, אחינו ואחיותינו, יהודי אתיופיה מציינים את יום העלייה שלהם לארץ ישראל, את החג הגאולה שלהם בכ"ח באייר, נכון? לא השיג את זה, יש להם יום מיוחד, יום מיוחד שמציין את כל הנופלים בדרך לירושלים. ביום כ"ח באייר, יום ירושלים, מתכנסים כאן בגבעת המטוס, אם אני זוכר נכון, ומציינים את כל, אני לא יודע, אין לי את המספרים המדויקים, אבל מדובר על אלפים, לא על מאות, אלא על אלפים, שמתו בדרך לירושלים ברגל. רעבים, גם צמאים, נפשם בהם תתעטף, שודדים, גנבים, מה שאתם לא רוצים, או הרעב או המחלות, שהפילו אותם בדרך במסע הרגלי לירושלים, וקדמו להם גם יהודי תימן, שאומנם עלו על מטוס, אבל כדי להגיע למטוס, הם צריכים לצאת מכל הכפרים שלהם, ולהגיע לעדן או לצנה או לכל הערים האלה. אז לכן דווקא העליות מדרום, העליות מכיוון דרום, הן העליות עם מסירות הנפש, מבחינת התנועה של האנשים, הגדולה ביותר. היו גם, כמו שהזכרת, מסוריה, מחלב, והיו צריכים להגניב את הגבולות, אבל בגדול העליות האלה, עליית נגיד, עליית בבל, המבצע שנקרא מבצע עזרה. העלו את כולם מהמטוסים, מהמטוסים. אנחנו מטוסים, העלו אותם, הביאו אותם לכאן לארץ. במרוקו עלו באוניות. מה? ברוסה לקח הרבה מאוד שנים. כל אחד, כולם ברורים, כולם זה. אבל מי הלך ברגל? מי חצה מדבריות ברגל? הדרום. להדריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב. הנה, הגיעו לכאן, עיר מושב. יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו בבני אדם. כי הסביע נפש שוקקה ונפש רעבה מילא טוב, הנפש השוקקה, הרעבה, רוצה להיגאל, הנה הקדוש ברוך הוא מילא אותה כל טוב. עד כאן, החלק הראשון של המזמור הזה, שעוסק, כמו שאמרתי, בקיבוץ גלויות. זו האינדיקציה הראשונה לכך שאנחנו עסוקים בתהליך של גאולה. כל מי שיקרא, כך יעבור על ספר ישעיהו, יעבור על ספר ירמיהו, על הפרקים, פרק למד, פרק למד א', יראה שבכל מקום שהנביא שם מדבר על גאולה, מדבר על קיבוץ גלויות, ולכן גם הפרק הזה פותח בתיאור מדויק כמעט של קיבוץ הגלויות, הוא עוד יחזור לזה בהמשך, אבל כרגע הוא עוזב את הנקבצים ומדבר על מי? על הנשארים. אותם אלו שהחליטו לא לעלות. לא לעלות. והם היו הרוב. הם היו הרוב. אם ניקח את יציאת אירופה כדוגמה, אז מיציאת אירופה היגרו 3 מיליון יהודים לארצות הברית. אני לא מדבר כרגע על השואה, אלא מדבר על מי שהצליח להימלט מהכבשן הבוער הזה שנקרא אירופה. 3 מיליון יהודים היגרו לארצות הברית. כמה הגיעו לארץ? כמה הצליחו להגיע לארץ מהעלייה? 300,000-400,000, לא יודע כמה, מאירופה. עשירית. מה קרה לאותם אלה שנשארו, שהחליטו להישאר? יושבי חושך וצלמוות, אסירי עוני וברזל. כי אמרו אמרי אל, ועצת עליון נעצו. זה פסוק קשה. קשה מאוד להגיד אותו. מדובר פה גם באופן פרטי על אנשים צדיקים, צדיקי עליון. אבל ישנם תקופות בהיסטוריה שבהם הקדוש ברוך הוא, עצת הקדוש ברוך הוא היא עצה עמוקה ועליונה, והעצתו של מקום מראה את הכיוון, הכיוון הוא כיוון של גאולה. וכל מי שלא זורם בכיוון הזה, כל מי שלא עולה לארץ ישראל, במהות הוא ממרא אמרי אל ומנעץ עצת עליון. גם שאני כרגע מה הם התירוצים, ומה הם... זה מה שקורה. והתיאורים כאן הם, 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 הם מאוד מאוד ברורים. ויחנה בעמה ליבם, כשלו ואין עוזר. מדובר פה על, כש, על, על כשילה, זה שנכשלים. על כניעה. ויזעקו אל אדוני בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם. יוציאה מחושך וצלמוות ומוסותיהם ינתק. כלומר, מדובר כאן על מקום, על, על מציאות של חושך, של צלמוות. יהיו ניצולים. הקדוש ברוך הוא יציל חלק מן הניצולים, אבל גם יהיו כאלה שלא ינצלו. ויהיו כאלה שישארו שם לדורי דורות, תקועים שם ביבשת הארורה הזאת באירופה שספוגה בדם יהודי, או אלה שהצליחו להגיע לארצות הברית וחשבו שבזה הם מצילים את עצמם ואת יהדותם, ומגלים שדור אחר כך או שתי דורות אחר כך, שני דורות אחר כך, הבנים שלהם או הנכדים שלהם כבר לא יהודים, כבר מתבוללים. כלומר, כשאנחנו מדברים על הרצף ההיסטורי של עם ישראל, אז הרצף ההיסטורי של עם ישראל עובר דרך אותם אלו שהחליטו לעלות לארץ. דרך הציר הזה. וממשיך לתאר, דוד המלך, ידעו לאדוני חסדו ונפלאותיו בבני אדם, כי שיבר דלתות נחושת ובריחי ברזל גידע, אבילים מדרך פשעם ומעוונותיהם יטענו, כל אוכל תתאב נפשם ויגיעו עד שערי מוות, יזעקו אל אדוני בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם, ישלח דברו וירפאם וימלט משחיתותם. אז יש כאן גם תיאור של של של, של שערי מוות, מה יש פה לדבר? שער המוות. הנה, זה עוד פסוק. מה זה שערי המוות? אפשר לדבר על חיים ועל מוות. מה זה שער המוות? מישהו יכול להסביר לי מה זה שער המוות? אנחנו צריכים הסבר מה זה שער המוות? מישהו כאן לא מכיר את המילים ארבכט מחט פרי? אתם מכירים את המילים האלו? איפה זה כתוב? על מה? של איך קוראים לשער הזה? שער המוות. ויגיעו עד שערי מוות, עד מחנות ההשמדה, עד מחנות המוות, שעל השער הזה כתובות כל מיני ססמות. אנחנו לא צריכים הסבר מה זה שערי מוות. זה לא ביטוי מטאפורי, זה לא איזה ביטוי של כמעט עד... יש שער למקום ששם פס הייצור הוא פס ייצור של מוות לעם היהודי. כל אוכל תתאב נפשם, אין שם לא אוכל, אין שם לא שום דבר. ויגיעו עד שערי מוות. הרצף הזה של הפסוקים גם רומז לעוד אזור שהוזכר כאן קודם כחצי, כדרך אגב, וצריך להתייחס אליו. גם כאן היה פעם דבר שנקרא מסך הברזל. שמעתם עליו? שמעתם על מסך הברזל? מה? לא, מסך הברזל לא צ'רצ'יל. מסך הברזל זה היה כינוי, כן. כן, זה היה כינוי. הוא הציא את המושג, כן. בסדר, זה היה כינוי ל... בעצם לכל מה שקורה מעבר למסך הברזל בארצות הקומוניסטיות, שהשלטון שם היה ככה, זה היה... אני עוד זוכר את זה בתור ילד. על הדלת. איפה? במוסקווה. במוסקווה. אבל מתי נולדת? אז אתה זוכר את זה, ברז'נייב.
אבא שלי
היה
רפיוזניק.
וואלה. אז אתה בטח מכיר את זה הכי טוב מכולנו. וגם כאן בארץ, חוזרים, זה היה נראה משהו שלא יכול להתמוטט בחיים. משהו כל כך עוצמתי, כל כך סגור בתוכו, כונוס כזה, זה היה אחד אחרי שני, ברז'נייב, איפה זה אחריו, אנדרופוב, כל מיני אנשים כאלה שהם הביאו אותם, לא יודע מאיפה, והקגיבי ושלטון, וזה נעול, אי אפשר לפרוץ את זה, פשוט אי אפשר לפרוץ. וכאן בארץ הייתה סיסמה, שלח את עמי, אפילו היה שטר של 10 שקלים, עם גולדה, היה שם הכל כזה כתב קטן ושלח את עמי, ואנשים גיבורים כמו אבא שלך, וכמו הרב יוסף מנדלביץ' שמדלמד כאן במכון, ונתן שרנסקי ועוד, ועידה נודל, ועוד כאלה שניסו איכשהו להילחם בענק הזה, וזה היה נראה חסר סיכוי, בסדר, אז הם הצליחו לברוח, 1-2, אבל שהמיליונים ששבועים שם יצאו משם, זה נראה הרבה מעבר לכל דמיון. כי שיבר דלתות נחושת ובריחי ברזל, מסך הברזל, גידע. משהו שאף אחד מאיתנו לא האמין, ולא יודע אם אתם זוכרים את הרגעים ההיסטוריים שהדבר הזה קרה, כשברית המועצות התפרקה, זה היה, זה היה, זה קרה מהר מאוד, טק, תוך חודשים, טק, 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 מולדוויה, אסטוניה, משהו בלתי אומן. אפשר היה להבין את זה. אפשר היה להאמין שדבר כזה יקרה. אז ברצף הפסוקים האלו, הוא מדבר, דוד המלך מדבר איתנו כאן, על המחיר של הגלות. אותם אלו שבחרו להישאר, ונכנסו למקום שנקרא שערי מוות, מחנות ההשמדה, גיא ההריגה של אירופה, אותם אלו שבחרו להגר לאמריקה, וגם הם נמצאים בסוג של שערי מוות, אותם אלו שברחו במהלך המלחמה, או נשארו שם, ברחו לרוסיה, וגם הם מצאו את עצמם מאחורי מסך הברזל, למשך 70 שנה. מישהו היה מאמין ש 25 אלף יהודים כל חודש בתחילת העלייה יבואו לכאן גלים, 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 יציפו כאן את המדינה, יביאו איתם גם הרבה מאוד מורכבות, גם הרבה מאוד התמודדויות, כמו שכל עלייה הביאה איתה התמודדות ומורכבות, אבל בואו לא נשכח, זה הייתה, זה הפלא הגדול בהיסטוריה הדבר הזה, אחד הפלאים הכי גדולים. ועל זה מדבר כאן דוד המלך. מתי היה לנו מקרה של קיבוץ גלויות, של שיבר דלתות נחושת ובריחי ברזל גדיה וכו'. יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם. כאן דוד חוזר לדבר על נקבצי הגלות, עד עכשיו חזר, היינו באיזה מין חלק ממי שדיברנו על הגלות עצמה, מפסוק כ"ב הוא חוזר חזרה לדבר על הנקבצים לכאן. ויסבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברינה. יורדי הים באוניות עושי מלאכה במים רבים. רוב מניין ובניין של העולים לארץ ישראל בתקופת הציונות עלו באוניות. עלו באוניות. ביניהם יש כמה אוניות שנהפכו לסמל, סמל המאבק, וסמל המסירות וסמל הנחישות. אולי נזכיר שלוש מהן. הראשונה זאת אוניית המעפילים אגוז. יצא מאיפה? מרוקו, חופי מרוקו, ביום סוער, בלילה סוער, והתנפצה על הסלעים, עלתה על סרטון, וכל כמובן הייתה עמוסה הרבה הרבה מעל ומעבר לכל מה שאפשר היה להעמיס עליה, וכל מי שהיה בה טבע למוות. אונייה שנהפכה לסמל. האונייה השנייה היא גם אוניית סטרומה. מישהו זוכר? מישהו רוצה להזכיר לנו? כן, אשר, בכבוד.
אני מכיר את השם, אני לא יודע.
אתה לא יודע מה קרה. בסדר, אז מישהו רוצה להזכיר? האונייה סטרומה, אחד הסיפורים מה? חבוד, הנה, או.
אני חושב שהפיעו את האונייה.
כן, הפיעו, אתה רצת לסוף הסיפור, הטביעו אותה, זה מה?
ראיתם?
עד היום לא ידוע מי, אבל בואו נספר רגע את הסיפור. האונייה סטרומה, האונייה סטרומה זאת אונייה שעלו בה יהודים לארץ.
היו
מהפעילים הראשונים. והגיעה לחופי הארץ, והבריטים כמובן סרבו לתת לה לרדת. והיא נגררה לבול חופי טורקיה, והתחיל לחץ ציבורי מסיבי מאוד מאוד, אומני, אומני, יש שם ילדים, נשים, זקנים, תנו להם לרדת לנשום, כלום, שום פנים באופן, אין ירידה, אין ירידה, אין ירידה, בשלב מסוים המנוע שלה התקלקל, וכל מיני מסע ומתן, לא נתנו להם לרדת, פשוט בלילה אפל אחד, האנגלים גררו אותה ללב ים, בלי מנוע ובלי ציוד, ו... לא יודעים מי, איזה צוללת, או גרמנית, כזה מלחמת העולם השנייה, או זה, התביע אותה. וזה היה סיפור של שבועות, שהאונייה הזאת הייתה בכותרות, היה, צריך לפתור את הבעיה, ובואו ניתן להם איזה מה, וניסו בכל דרך אפשרית, לתת סרטיפיקטים, במקום אלה ש... במקום המכסה שכבר זה, שתתנו סרטיפיקטים, האנגלים לא הסכימו בשום פנים ואופן, האונייה סטרומה נהפכה לסמל לרשעות ולאטימות של האנגלים ששלטו כאן, הבריטים ששלטו כאן, שברשעות עצומה לא הסכימו, והם ירדו חיים שעולה, כשהמנוע שלהם לא עובד, והמשטת בריטית גוררת אותם ללב ים, לעמוד לגורלם. אחרי שנדמה לי כמעט שלושה שבועות, אפילו לחץ בלתי נפסק, שיתנו להם לרדת, ויתנו להם להיכנס לארץ, ויתנו להם סרטיפיקטים, הרי האנגלים כן נתנו מספר אישורים כל שנה, אלה יהיו האישורים של השנה, האנגלים בשום פנים ואופן לא הסכימו. והם ירדו חיים שעולה, בגלל רשעות אנגלית. אונייה של סמל, ואונייה הנוספת שנזכיר אותה כאן, כמובן זו אקסודוס, יציאת אירופה, תו שין זין, 1947, אונייה שמגיעה לארץ, הבריטים תופסים אותה, מגיעים אותה לנמל שרבורג בצרפת, שם מתרחשים קרבות בין האונייה מסרבת להיכנע, מתרחשים קרבות, בין הפליטים, פליטי החרב מהשואה של האונייה, לבין החיילים האנגלים שמנסים להשתלט עליה. בסופו של דבר, האונייה הזאת היא מוחזרת לחופה לא פחות וליותר, חופה גרמניה, לנירנברג, מחזירים אותה כבר אחרי מלחמת העולם השנייה, והם לא זוכים להגיע לארץ בדרך רגילה, אחרי זה כולם מגיעים חזרה, אבל האונייה הזאת נהפכה בעצם לסמל המאבק, מפני שאלה שישבו בה לא הסכימו להיכנע, לא הסכימו לרדת מהאונייה, לא הסכימו להיכנע, לא הסכימו, נלחמו, והאונייה הזאת בעצם אחרי השואה, אחרי שואת היהודים, גם הדבר הזה המחיש באופן הבוטה ביותר את הרשעות של האנגלים, והיא נהפכה לסמל אקסודוס, יציאת אירופה, תו שינזיין, אחרי זה
שם.
מה? פעם את השעת, ויש על זה סרט וספר. כן, וספר וזה, ויש הרבה מאוד דברים. אז זה בעצם, וכמובן רוב היהודים שעלו לארץ בעת הציונית, באו באוניות. אתם מכירים במשך ההיסטוריה עוד תקופה כזאת? שעלו לכאן, מה? לא, לא, זה לא שוק. בתקופה ההיסטורית הקודמת לזה, שעלו לכאן יהודים, עלו לכאן יהודים באוניות? לא, אז על מה דבר דוד המלך? כן, יורדי היום באוניות, עושה מנחה במים רבים, והרי ההקשר כאן הוא ברור, הקשר של קיבוץ גלויות. על מה הוא מדבר? על איזה גאולה הוא מדבר? ודאי מדבר על הגאולה שלנו. מה שהוזכר על תלנה זה סיפור אחר, דווקא סיפור עצוב בתולדות הציונות. זה לא סיפור של קיבוץ גלויות, אלא סיפור של נשק שהגיע לארץ והטביעו את האונייה מול חופי תל אביב. ויאמר ויעמד רוח שערה ותרומם גליו, יעלו שמיים, ירדו תהומות, נפשם ברעה תתמוגג. יחוגו בינו כשיקור וכל חוכמתם תתבלה. כאן זה תיאור של ההפלגה, ההפלגות הקשות, ההידחסויות בספינות בלתי אפשריות. היה יהודי אחד מאוד חשוב שקראו לו שי קדן, מי ששמע עליו, התפקיד שלו היה הוא חתום פה על 300,000 יהודים בארץ, בוא נגיד ככה, יהודי רומניה, יגוסלביה, הונגריה, בולגריה, זה עבודה שלו. שי קדן, כדאי לקרוא את הספר שהוא כתבו על הצניחה עיוורת. הבדיחה הייתה אומרת שעד שהוא לא דוחף יהודי עם הרגל, האונייה, סוגר את הדלת עם הרגל של האונייה, ככה דוחה, הוא לא נרגע. האוניות יצאו אצלו ככה מפוצצות. היהודי הזה שילם, הצניח אותו מאחורי הקווים, חנה סנש וכל זה, הוא היה חלק מהצנחנים, הוא הצליח. הוא נשאר שם והצליח, ונשאר שם גם אחרי שהסתיימה המלחמה. היהודי הזה לא הקים משפחה. הוא התחתן בסוף עם אחת שהייתה עזרה לו, אבל ילדים לא היו לו. פשוט לא היה לו זמן להיות עם אשתו. לא היה לו זמן להיות בבית, כל הזמן היה עסוק בלהביא יהודים לארץ. כל הזמן. אז הוא נשאר כביכול ערירי, אבל מאות אלפי יהודים בארץ כאן בזכותו. התיאורים של כל ההפלגות וכל הקשיים מופיעים כאן לפנינו. עד כאן יקם, בואו נעוד, זה מה, זה כל אדם שער בשביל, יקם שערה לדממה ויחשו גליהם, וישמחו כי ישתוקו, וינחם למחוז חפצם, יודו לאדוני חסדו, ונפלאותיו בפני אדם. גם כאן בעצם אנחנו רואים שמתוך, נאמר, ארבעה חלקים, או ארבעה וחצי חלקים של הפרק הזה, שלושה עוסקים בנושא קיבוץ גלויות. שניים עוסקים באותם אלה הבאים לארץ, וחלק אחד עוסק באותם אלו שנשארו חוץ לארץ. באלה שהגיעו עד שערי מוות. החלק האחרון של הפרק עובר דוד המלך לדבר על נקבצי הגלות לארץ ישראל ועל מה שקורה איתם כאן בארץ. על הקץ, על הגאולה כאן בארץ. אחרי שהגענו, טוב, הגיעו, מה קורה עכשיו? מה מכאן ואילך? וירוממו בקהל עם ובמושב זקנים יעללו. אני אומר עוד פעם, אנחנו צריכים לקרוא את הפרק הזה ולנסות לראות איך הבינו את הפרק הזה לפני 100 שנה, לפני 200 שנה, על מה יחיל אותו? ואנחנו קוראים אותו, הם אומרים, וירוממו, כן? ישם נהרות למדבר ומוצאי מים לצמאון. כן, ישם נהרות למדבר ומוצאי מים לצמאון. ארץ פרי למלאכה מרעת יושבי בה, מצד אחד, ומצד שני מיד, ישם מדבר לאגמיים וארץ יה למוצאי מים. רבותיי, אני מזמין את כולכם ככה לקראת יום העצמאות. יש כל מיני אתרים, אפשר לעיין בהם, או כל מיני ספרים, המפורסם שבהם זה היומן של מארק טוויין, שמראים את ארץ ישראל לפני 150 שנה, 200 שנה. יש לי בבית מצגת של האזור של הכינרת. שממה. חורבן. רואים שם איזה כמה חושות בצד שקוראים להם טבריה? כלום. שום דבר. מארק טוויין היה כאן, זה שכתב את תום סויר, עשה עוד כמה דברים בחיים, והיה בין השאר, הוא היה סייר גדול, וטייל כאן בארץ ישראל, והוא מתאר את קללת הארץ. אומר, הארץ מקוללת, אין פה כלום, שום צמח, הכל אפור, הכל שומם, הכל חרב. אני מדבר פה, יש פה כמה מקומיים, כמה גויים. הרמב"ן, להבדיל, שמגיע לירושלים, אומר, כל הקדש מחברו, חרב מחברו. ארץ שממה. יסם נהרות, מקומות שהיו נהרות, מדבר, מוצאי מים, לצמאון, הכל חרב. ארץ פרי, ארץ שנתנה פירותיה בעין יפה למלכה. המלכה, הכוונה, שרופה, אי אפשר לגדל בשום דבר. למה? מרעת יושבי בה, בגלל הרעה של אלה שחיו כאן, אבותינו שהרשיעו ולכן עזבו. אבל הרמב"ן אומר שהפסוק הזה, ושממו עליה אויביכם, הוא גם כללה וגם ברכה. הוא גם כללה כי הארץ היא תהיה שוממה, אבל גם ברכה, כי האויבים יהיו כאן שוממים, אבל ישראל שיחזרו לאדמתם, אופס, הכל מתהפך. יעשה מדבר לאגם מים וארץ יהיה למוצאי מים. בואו נדקדק בפסוק הזה. יעשה מדבר לאגם מים. אתם יודעים איפה היום, מה שם החיטה המרכזי של מדינת ישראל היום? הנגב. למה קוראים לו נגב? כי הוא מנוגב ממה. אז איך הוא שם החיטה המרכזי? תשובה מאוד מעניינת. קו הבצורת של ארץ ישראל, מתחילת דברי ימי הציונות, הוא כל הזמן הולך ויורד. קו הבצורת זה המקום שכמדומני לא יורדים בו יותר מ-100 מילימטר גשם בשנה. הוא, לפני 70-80 שנה הוא עבר באזור קירת מלאכי. כל שנה הוא יורד קצת, כל שנה הוא יורד קצת. בין שבשנים האחרונות הוא עובר באזור של קיבוץ מגן וגבולות. עד שם. הנגב יורד שם גשם. מגדלים שם חיטה. יסם מדבר לאגם מים. אסם החיטה, אגם מים, דרך אגב, היום גילו ש... בכל האזור של קיבוץ רביבים, שיזפון, יש מאגר מים גדול מאוד מתחת, של מים שהם הם לא מתוקים לגמרי, הם מים מליחים, לא מים מלוחים, אלא מים מליחים, אבל לדוגמה, קיבוץ רביבים גילה איך מגדלים עם המים האלה זיתים, ולכן לקיבוץ רביבים יש מטע הזיתים הגדול בארץ, 10,000 דונם של זיתים, יש שמן זית שמופק משמן זית חלוץ, אבל זה שמן זית מאוד מאוד טעים, כי הזיתים מגיבים למים המלוחים, הם מגיבים בזה שהם קצת ממתקים את עצמם. הם פחות מרים, אז זה שמן זית עם טעם מיוחד. ברגע שיצליחו לגלות, וכבר עובדים על זה, אני יודע, יש לי חברים שעוסקים בזה, יצליחו לגלות איזה זנים ניתן לגדל במים מליחים, בעיית המים בנגב תיפטר. כי יש שם מיליארדי קוב של מים מליחים בעומק האדמה. גם קיבוץ ניר יצחק, יש להם באר כזאת. וגם לקיבוץ בערי יש באר כזאת של מים מליחים. אבל לא רק זה! יסם מדבר לאגם מים וארץ צייה למוצאי מים. אמר לי פעם חקלאי מקיבוץ נירים, ככה נסעתי איתו ביחד, אז שאלתי איתו מה המצב של החקלאות והמים וגשם, וזה היה קצת שנת בצורת לפני כמה שנים. להסתכל, אמר לי, תשמע ידידי, אתה לא כך מבין בעניינים, זה לא כך מעניין אותנו, כל הסיפור שלך של הגשם. כי כל עוד בגוש דן אנשים ילכו לשירותים, סליחה מכבודכם, פה תהיה חקלאות. שפדן. כן, ככה אומר לי. אנחנו לא בונים על המים של הגשם שלכם. אנחנו לוקחים את המים של גוש דן. המים האלה מתארים אותם. יש אתר גדול מאוד ליד ראשון. מתארים אותם, מנקים אותם, מחדירים אותם לאדמה, למי תאום, מערבבים אותם באזור קיבוץ, באזור יבנה, ומוצאים אותם חזרה. שפדן. ועם זה אנחנו עושים חקלאות. מה אתה חושב שאנחנו חכים ל... כן? מה? אש, תודה רבה. אני אשמח באמת. הצלת אותי עכשיו. אז עכשיו אני לא סתם מרחיב בדבר הזה, כי הסיפור של המים במדינת ישראל הוא סיפור שמלווה את התנועה הציונית מתחילתה. המוביל הארצי, ייבוש החולה, שכנראה היה טעות, תודה רבה. ייבוש החולה, שכנראה היה טעות, חזרו בהם אחר כך, ברוך אתה, אדוני, אני מוכן שהכל נהיה נהיה. היה לי פה מים, אז לא הייתי שותה קולה. אבל... אז הסיפור הזה של המים הוא סוגיה. אתם יודעים שאם רוצים לעקוב אחרי דברים שהאומה חושבת שהם חשובים בעיניה, אז כדאי לעקוב אחרי השטרות. אתם מכירים את כל השטרות של המדינה שלנו? יש לי שכן שהוא עובד בבנק, אז יש לו אלבום כזה עם כל השטרות. זה ממש כיף לעבור על זה ככה, לראות מה המדינה, איזה דמויות המדינה יקרה. אחד השטרות, הוא קיים עד היום, 5 שקל בתור מטבע, הוא היה פעם שטר. לוי אשכול, מה היה צבע השטר? כחול, והוא בעצם, לא דגל המדינה, אלא מוביל הארצי. ושלוי אשכול, מה? מוביל הארצי, לוי אשכול הוא זה שיזם את הפרויקט של ה... מה? הוא היזם של המוביל הארצי, כלומר הפרויקט של המוביל הארצי, להוביל מים מהכינרת אל המרכז, להוביל מים מהירקון, קו ירקון נגב, יש קו כזה שיוצא מפתח תקווה ולוקחים מים לנגב, והאחרון הגדול מכולם זה השפדן, שכל השפחים של גוש דן, כל המים האלה, מים טובים, מנקים איתם ואיתם עושים חקלאות. פה נמצאת הגאולה, היכולת להוביל מים לכל מקום. אז לכן הדבר הזה הוא מצריך פסוק. עכשיו בעבר, לפני העידן שלנו, אין דבר כך, איפה שיש מים, יש מים, איפה שאין, אין, זה מה לעשות, תעשה שלחים, תעשה בעל, אבל אתה לא יכול להמציא את הגלגל. מקום שיורד מים, אז יהיו מים, מקום שאין מים, אז זהו, אם תקדח את זה בהר ותמצא, יופי, ואם לא, אז אין. להביא מים מפתח תקווה, מתל אביב, להביא אותם לנגב, זהו, כי אנחנו לא תלויים בשום דבר, אנחנו סודרים, חקלאות קבועה. זה רק פה. ויושב שם רעבים, ויכוננו עיר מושב, ויזרעו שדות, ויטעו כרמים, ויעשו פרי תבואה, ויברכם, וירבו מאוד, ובהמתם לא ימעיט. זה מדבר על השפע הכלכלי, אפשר להרחיב הרבה מאוד מאוד על השפע הכלכלי שהגאולה שלנו משופעת בו, ואתם, הרי זה הגמרא בסנהדרין, מה אחד הסימנים של הקץ המגולה, כשארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה. כלומר, החיטה בארץ ישראל גדולה בשליש, מהמקובל בעולם. הפרה החולבת הישראלית נותנת משהו כמו 15 או 20 אחוז יותר מהממוצע בעולם. זאת הארץ שמגדלת את כל סוגי הפירות בכל סוגי העונות. אין מה לדבר ש... מה? 70 כן. הטפטפות, זאת המצאה ישראלית, שבזכותה אפשר לגדל חקלאות בכל מקום בעולם. הסינים היום, מכיוון שההערכה היא, יש הערכה כזאת שהעולם, מכיוון שהתצרוכת עולה, התצרוכת עולה. מיליארד סינים הולכים להפסיק לאכול רק אורז, כי סין הולכת, מדינה שעכשיו הולכת ומתפתחת. הם ירצו פתאום לארוחת בוקר איזה גמבה, איך אתה תארו לצלך מה יהיה? עכשיו, אין, מאיפה עכשיו תביא למיליארד סינים גמבו? אז התפיסה אומרת ש... אי אפשר עוד לתפוס עוד שטחים, אלא צריך לדעת איך להוציא מאותו שטח יותר. מי האלוף בכל העולם בדבר הזה? מדינת ישראל. הכמות של הטונאז' שמוציאים כאן מדונם, היא בלי שום השוואה לכל מקום אחר. לא בדיוק סגור על כל הנתונים, אבל... אז, ויברכם וירבו מאוד והמתם לא ימעיט. כן, יש כאן ריבוי גדול מאוד של שפע כלכלי, ולא רק בחקלאות, אלא בכל דבר, גם במדע, גם במדע וגם בצבא, כל דבר שהוא קשור לכל מדינת ישראל בחזית הטכנולוגית מכל בחינה שהיא, אין מקום שבו, ודאי היום גם בהייטק, אין מקום שלא תיגעו ולא תמצאו שם, ידה של מדינת ישראל נמצאת שם. זה ממש פסוקים מפורשים. אז זה בעצם החלק שמתאר את ההצלחה הכבירה שתהיה מנת חלקם של אותם אלו שיגיעו לכאן ויצליחו, ייכנסו לתוך הביצות והביצות תתייבשנה. יפעלו והמפעל יצליח. בלי שום קנה מידה לשנים, ובלי שום קנה מידה לכמות האנשים ובני האדם. סיפר לי איזה חבר שעובד הרבה עם סין, ש... סתם, סיפר לי איזה אנקדוטה, רק שתבינו את ההבדל, יש לו מפעל בבגדים, אז הייצור בסין. אז הוא רצה לייצר חולצות עם איזה אדפס, אדפס באמצע. אז הוא אומר, יודע שהסינים, כאילו, מה שאתה לא אומר להם בדיוק, הם לא עושים. זה לא, אין איזה הבנה. זה צריך להגיד בדיוק מה לעשות. אז הוא, כשזה יהיה בדיוק הגודל, הוא שלח להם חולצה עם, כאילו, עשה כאן חור, בדיוק, כאילו, זה אומר, כאילו, זה הגודל. אבל זה מאושר, אקזמפל אותו, זה מאושר, הדוגמה הזאת מאושרת, תעשו ככה. מה הוא קיבל חזרה? קיבל 5,000 חולצות עם חור באמצע. זה מה שהם עשו. אז זה... אבל הוא אומר שהסינים, כשהם פוגשים כשאם אדם מישראל, מסתכלים עליו בהערצה. יש פה כמה, יש פה 6 מיליון, 6 מיליון זה לא העודף שם במקולת, זה מספר שהם לא סופרים אותו בכלל. והשישה מיליון האלה עושים כל כך הרבה רעש, וכל כך הרבה שומעים עליהם, וכל כך מצליחים, שכאילו הסיני, מה זה הדבר הזה? מסתכלים בהשתאות. אז זה ויברכם וירבו מאוד, ובהמתם לא ימית. עד כאן החלק הרביעי במזמור. החלק האחרון עוסק, רומז גם למורכבות של תהליך הגאולה. וימעטו וישוחו מעוצר רעה ויגון. יש כאן איזה מין ביטוי של שמנת אבית הקסיטה, כן? מרוב העושר, אז יש פה איזה תהליך של התמעטות, התמעטות הרוח. אנחנו קצת חווים את זה, החלוציות, קצת פתאום נעלמת, ויש איזה מין עייפות מרוב, כן, מעוצר רעה ביגון, מריבוי, שופך בוז על נדיבים, בוז נתן להם הרבה, ויתאם בתור לדרך, יש כאן איזה, בתוך תהליך הגאולה, דווקא מהשפיכת שפיכת השפע, יש כאן איזה אובדן דרך כזה. אבל הפרק מסיים. ויסגב אביון מעוני, ויסם קצון משפחות. הקדוש ברוך הוא מעורב כאן בתהליך הזה. ויסגב אביון מעוני, כן? אנשים שיצאו מהגלות, עניים ואביונים, אפילו כלכלית, על אחת כמה וכמה, אומר כאן משה, להגדיל בשליש התוספת על פי ההלכה של הידור מצווה, נכון? מצוות שיעור ארץ ישראל. ויסגב אביון מעוני, ויסם קצון משפחות, כן? אנשים שיצאו מהגלות, עניים ואביונים, ביניהם אנשים שיצאו עריריים, בודדים. ולפעמים היום אתה יכול לראות, כאילו, אדם בודד שניצל מהשואה, היום יש שבט. שבט. שבט, הוא התחתן ונולדו לו כך וכך ילדים, והיום הוא יכול למלא אולם בכינוס המשפחתי שהוא עושה, ויסם קצון משפחות. ומסיים פה דוד המלך ואומר, וזה אולי יסוד הגאולה. הגאולה שלנו היא לא גאולה פשוטה. היא לא גאולה רגילה. היא גאולה מורכבת ועמוקה. כדי לזכות להיות מאלה שרואים שני פסוקים. יראו ישרים וישמחו בכל עוולה קפצה פיה. מישהו ישר, מישהו מבטו ישר, לבבו ישר, הוא יודע להיות מכיר בטובה, הוא לא כופר בטובה. הוא יודע להסתכל בעין פקוחה על התנך ועל המציאות, ולראות איך המציאות מדברת תנך, איך אנחנו היום כותבים את התנך מחדש, וכותבים גם פרק או ספר חדש בתנך שלא נכתב כמו עד היום. אז הוא מודה על האמת. למרות כל הקשיים, ודאי יש קשיים, אנחנו, ולמרות שיש עוד פרקים בגאולה שאנחנו צריכים להגיע אליהם, אבל לא זה ימנע מאיתנו לראות את הפרקים המופלאים שהגאולה הזאת עשתה, לא זה ימנע מאיתנו לראות את כל הפרק הזה קורה למול ולנגד עינינו. אז לכן יראו ישרים וישמחו. מתי ישמחו? יום ביי ביער. בכל עוולה, כל המקטרגים, כל המדברים עוולה על ישראל ועל גאולתם של ישראל, קפצה פיה, פיה יקפץ יסתם. מי חכם וישמור אלה? ישמור אלה, הכוונה כמו ואביו שמר את הדבר. אביו שמר את הדבר זה לצפות, לראות מתי הוא יגיע, להיות דרוך. מי חכם וישמור אלה? מי למד תורה בחוכמה ושומר את דברי הנביאים, מחכה לראות מתי הם יתממשו? והתבוננו חסדי אדוני, להתבונן חסדי השם, צריך להתבונן בדבר הזה. נכון, זה לא גאולה פשוטה. לא עמד נביא ואמר, הנביא מגיע זמן גאולתכם, 1, 2, 3, 4, 5, זה. לא, 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 לא נגאלנו עם משה רבנו ומתה ועמוד הענן. לא. זה עבר במבואות הכלכלות, דרך דברים שחלק מובנים לנו וחלק פחות מובנים לנו, דרך שואה ודרך תקומה ודרך אנשים, עם יראת שמיים ובלי יראת שמיים. זו גאולה. והתבוננו חסדי השם, זכינו לחיות בדור של חסדים מופלאים, שהקדוש ברוך הוא השפיע עלינו חסדים מופלאים. אנחנו נמצאים בארץ ישראל, נמצאים בירושלים, לומדים תורה בירושלים, ריבוי עצום של תורה, ריבוי של קיבוץ גלויות, שפע, ברכה, כלכלי, חומרי, רוחני. איך אפשר לא להודות? איך אפשר לא לראות? איך אפשר לא להסתכל ביושר על הדבר הזה ולהגיד אשרינו שזכינו לחיות בדור כזה של גאולה, ראויים פחות, ראויים יותר? ככה הקדוש ברוך הוא החליט. במיוחד כשקוראים את הפרק הזה ורואים שהוא אחד לאחד מדבר על התקופה שלנו. אתמול ציינו, ובזה נסיים, מופיע בתיקוני זוהר, וזה גם מופיע בסידורים באשכנזים לפני מוסף של ראש חודש, של כל חודש יש את צירוף שם הוויה שלו שיוצא מאיזשהו פסוק. הצירוף של חודש אייר, אל יתעלל החכם בחוכמתו, ואל יתעלל הגיבור בגבורתו, ואל יתעלל העשיר ביושרו, כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. כי אם בזאת יתעלל, המתעלל, השכל וידוע, המילים האלה זה ראשי תיבות של שם י' כ' ו' כ', כן? והרמז כאן הוא, א', יתעלל המתעלל זה פעמיים הלל, חודש אייר, השכל וידוע אותי. התבוננו חסדי השם, השכל וידוע אותי. זה גם חוכמה, השכלה, גם בינה וגם דעת. כל הממדים האלו צריכים להיות מאורגנים אצלנו, צריכים להיות זמינים אצלנו כדי להבין, להשכיל ולהתבונן בפלאי הפלאות של הקץ המגולה שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו. ודרך אגב, אנחנו התרגלנו, אנחנו חיים בתוך האור, אז אנחנו כבר לא שמים לב, אייר זה ריבוי אור, אתמול דיברנו על זה, אנחנו כבר רגילים. עד לפני שנה וחצי הסתכלנו ימינה, ראינו מצרים, הסתכלנו שמאלה, ראינו סוריה, פתאום לפני שנה וחצי איזה טוניסאי אחד החליט לשרוף את עצמו, סנדוויץ' טוניסאי, כל העמים הערבים עסוקים בינם לבין עצמם, יורים, הורגים אחד את השני. איך פעם אמר איזה יהודי חכם, הייתה פעם מלחמת איראן עיראק, אז הוא אמר, במלחמת איראן עיראק אני מאחל הצלחה לשני הצדדים. אם היו עסוקים בעצמם, יעזבו אותנו, יתנו לנו את ה... מישהו צפה את הדבר הזה, איזה חכם מודיעיני, צפה שסוריה תהיה בבוקה ומבולקה, ומצרים תהיה בוקה וניחו לנו, ואנחנו נוכל להמשיך בתהליך גאולתנו. הקדוש ברוך הוא מנהל כאן את העניינים, מוביל אותנו בפלאי פלאות של הקצם לגאולה, ומה שנותר לנו זה לשמוע את אותה בת קול, מפוצצת בראשי הערים ואומרת, כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל אל? מי שפעל עם אל בתוך תהליך הגאולה הזה, מי שלקח חלק בתוך תהליך הגאולה הזה, בין להביא לכאן יהודים, בין לחזק את בניינה של הארץ, בין ודאי וודאי לחזק את הרוח של העם היהודי כאן בארץ ישראל, את הזהות היהודית שלו ואת הכיוון הגאולי שלו, כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו. חזקו ואמץ לברכם.